אנחנו היום נמשיך בסוגיה שעסקנו בה כבר בפעם הקודמת, והיא השאלה החשובה, האם כדאי לחיות בתקופה שלנו. כפי שאמרנו בפעם הקודמת, יש בזה דיון בתלמוד, נחלקו רבותינו, האם התקופה שלנו היא תקופה שכדאי לחיות בה, או שלא כדאי לחיות בה. מה המאפיין של התקופה שלנו? שהיא תקופת הגאולה, שיבת ציון, בעצם שנקרא ימות המשיח, במובן הרחב של המילה, שזה הזמן שבו שווה העצמאות לעם היהודי. ואמרו רבותינו שיש מקום לדון האם זו תקופה שנעים לחיות בה, כדאי לחיות בה או שלא. ואנחנו ראינו כבר בזה דעות שונות. בדף שמחולק כאן לפניכם מדובר במסכת סנהדרין, דף צדיק ח' עמוד ב', זה הסוגיה החל מהשורה השביעית, המתחילה במילים אמר אולה, ששם אולה, אחד מגדולי חכמי ישראל, אומר יתה ולה יחמינה, שיעבור ולא הראינו. וכן אמר רבה, יתה ולה יחמינה, גם רבה, גם כן מגדולי החכמים, גם הוא אומר יבוא ולא הראינו. לעומת רב יוסף, רב יוסף אמר יתה ויזכה להיטיב בתולה דקופיתא דחמרה, שיבוא ויזכה לשבת בצל הגללים של חמרו. לפי הניתוח שעשינו בפעם הקודמת, עולה לנו כך, שבעצם פשוט ניתחנו את הסוגיה של הגמרא, לכן לא נחזור על כל הפרטים, אבל עלה לנו כך, שלפי אולה, מה שמפחיד אותו, אפשר לומר, מה שהוא מתיירא ממנו, זה מהחילונות. החילונות כאן מצוירת בציור מאוד חי והייתי אומר עסיסי של גללי החמור של המשיח, ואף על פי שברור לו לאולה שהתופעה הזאת של עזיבה של המסורת הדתית היא תהיה תופעה הכרחית בתקופת הגאולה, על כל פנים לזמן מסוים, הוא אומר שמבחינה נפשית יש לו קושי לעבור את זה, ולכן הוא אומר ייתה שיעבור, רק לייך מיני לא יראה את זה. כמו כן ראינו שהחשש של רבה, וזה התלמוד הרחיב מאוד, איננו מפני ההידרדרות המוסרית או הדתית, אלא הוא חשש מפני השואה, מה שנקרא חבלי משיח בשפה של הגמרא. ראינו שהגמרא דנה בשאלה הזאת, מדוע יש בכלל חבלי משיח, מדוע רבה חושש מפני חבלי משיח, מה זה אומר. כן, עד כאן זה מה שראינו בפעם הקודמת, לעומת גם רב יוסף, שהוא רואה את הדברים בבבת עליון, הייתי אומר מיסטי, קבלי כמעט, כך הוא רואה את המהלך של הגאולה. עכשיו, פה השאלה שזה בעצם החלק הראשון של הסוגיה שבו עסקנו בפעם הקודמת, אם כן ראינו שיש חכמים שחוששים מפני ההידרדרות מוסרית דתית שבאחרית הימים, יש כאלה שחוששים מגורם חיצוני מהשואה. כן, זה אני ממש מקצר, מתמצת בכל האופנים האפשריים. תודה רבה. וכאן אני מגיע לחכם הנוסף שהתחלנו בשבוע הקודם לדבר עליו, הוא רבי יוחנן. אז אני קורא בערך מאמצע העמוד, איפה שכתוב, וכן אמר רבי יוחנן. זה בשורה שמתחילה במילה החטא. כן, אז שם, וכן אמר רבי יוחנן, יתה ולה יחמינה, גם רבי יוחנן אמר יבוא ולא הראינו. היום אנחנו נתעסק בדעתו של רבי יוחנן. עכשיו, דעתו של רבי יוחנן, עצם העובדה שרבי יוחנן אומר, יתה ולה יחמינה, יבוא ולא הראינו, זאת היא עובדה מתמיהה מלכתחילה. בגלל מה שאנחנו יודעים על אישיותו של רבי יוחנן. רבי יוחנן היה אדם מיוחד במינו, שבוודאי הידרדרות מוסרית או דתית של אנשים לא היה בא כדי להבהיל אותו. הרי הוא ידוע בתור האיש שהחזיר בתשובה את גדול השודדים בימיו. הלא הוא ריש לקיש, שהיה אחר כך לגיסו, חברותתו, תלמידו. כלומר, אדם שהיה בתחתית של התחתית החברתית, רבי יוחנן, יש לו אסטרטגיה מיוחדת, הוא מחזיר אנשים כאלה בתשובה. כך שמבחינתו של רבי יוחנן, לראות את ההידרדרות המוסרית דתית של אחרית הימים, מבחינתו זה לא אמור להוות כל בעיה שהיא. אז לכן לא מובן מה זה הסיפור הזה. בוודאי גם שרבי יוחנן גם ידע לראות, מלבד, מעבר למעשים של האדם, הוא גם ידע לראות את הסגולה הפנימית, שהרי הוא זה שאמר הוא היה הרי חי בטבריה, והתלמוד אומר שאפילו רקנים שבטבריה מלאים במצוות כרימון. כן, הרי טבריה נקראת רקת בתנ"ך, כפלח הרימון רקתך, אומר השיר השירים, מכאן שאפילו ריקים שברקת, דיינו בטבריה, מלאים במצוות כרימון. זאת אומרת שרבי יוחנן רואה את הפנימיות של החיים של היהודי, ולכן הנפילה המוסרית דתית של היהודי איננה אמורה להוות עבורו בעיה, שאלה כלשהי. אם כן, לא כל כך מובן מהבחינה הזאת, ודאי שהוא לא יכול להזדהות עם עולה. בנוסף לכך, ברור שרבי יוחנן בוודאי שלא חשש עבור עצמו מהשואה. כי הרי רבי יוחנן, לא רק שהוא היה חי בארץ ישראל, הוא מופיע בתלמוד בתור הקנאי הגדול, הקנאי הראשי לקדושתה של ארץ ישראל, מתנגד לעזיבת ארץ ישראל גם בתנאים קשים, לעומת חכמים אחרים שבדורו של רבי יוחנן ירדו לבבל מפני המצב הקשה שהיה, הוא דווקא נשאר נאמן, תקיף לתורת ארץ ישראל. והלא ברור היה לרבותינו, מתוך כאן אפשר לנתח את כל המקורות שמדברים על זה, אבל היה ברור לרבותינו שאם כבר תהיה שואה חלילה, היא לא תהיה בארץ ישראל. אני רק רוצה לציין פסוק אחד בפרשת האזינו, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש סבא, שהתורה גילתה לנו כבר שתהיה קטסטרופה איומה באחרית הימים, רק היא קוראת לזה מחוץ, מחוץ תשקל חרב. מה זה חוץ? במונחים תנכיים, חוץ זה חוץ לארץ. כלומר, מחוץ תשקל חרב ומחדרים, בפנים, אימה. כלומר, יהיה פחד גדול. אנחנו גם יודעים מה שהיה בזמן השואה, כשהשתוללה השואה בחוץ על הארץ, הצבאות של הציר, גרמניה, איטליה, התקרבו לארץ ישראל על ידי רומל המפורסם, אבל לא הצליחו בסופו של דבר להגיע לארץ ישראל, היה רק אימה. אימה נוראה, אבל סך הכל רק אימה. ברור שהדברים האלה אינם נעלמים מרבי יוחנן. רבי יוחנן גם יודע פסוקים מפורשים בדניאל שאומרים את זה, נכון? כלומר, בדניאל כתוב, הנה אני קורא לכם בספר דניאל בפרק י' ב', בפרק י' ב', פסוק א', אומר לנו הכתוב כדברים האלה. מה אמרת? סוף הספר או סוף הפרק? תחילת הפרק, סוף הספר, ברור, כי הרי מאחר הוא פרק י' ב' הוא סוף פרק, סוף ספר דניאל, הרי יש רק 12 פרקים בדניאל, אז זה ברור שאם אני מצטט את פרק י' ב', הכוונה לסוף הספר. אני רואה שדייקת, יפה. טוב, אני קורא כאן בפרק י' ב' בספר דניאל. ובעת ההיא יעמוד מיכאל, השר הגדול, העומד על בני עמך. כן, כלומר, בחזון דניאל רואה שיעמוד מיכאל. מיכאל זה כאילו שר ישראל, זה המלאך שממונה על האומה שלנו.
אז הוא,
משהו כזה. ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול. זה מלאך, כן, מלאך. ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על בני עמך. והייתה עת צרה, אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא. כלומר, זאת היא הקטסטרופה הגדולה בהיסטוריה. ובעת ההיא יימלט עמך. מה, נמלט העם? בשואה אנחנו יודעים דווקא שלא נמלט. אז הכתוב כאן מדייק. ובעת ההיא יימלט עמך, כל הנמצא כתוב בספר. משמע שמי שכתוב בספר יימלט, מי שלא כתוב בספר לא יימלט. מי זה הכתובים בספר? מי זה אלה שאינם כתובים בספר? אומר לנו הנביא, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. כלומר, אנחנו מבינים, לפי דברי הנביא, שיושבי ציון בירושלים, הם בכלל הכתובים בספר. והנה, זה בעצם מסביר לנו דברי דניאל. בעת ההיא ימלט עמך, אבל מי ימלט? כל הנמצא כתוב בספר. מי שכתוב לחיים בירושלים. מי שלא פה, אין הבטחה. אם כך, רבי יוחנן, שבוודאי לא נעלמו ממנו הדברים האלה, אז בוודאי שאצל רבי יוחנן, החשש האישי עבורו, ממה שהשואה חס וחלילה תהיה, זה דבר שלא צריך להטריד אותו, לא כמו רבה. רבה הרי ראינו, הוא חושש מגורלו בשואה, הוא מיושבי חוץ על הארץ, לא מיושבי ארץ ישראל. לכן אני שוב חוזר ואומר שמשני צדדים קשה להבין את דברי רבי יוחנן. מה קרה לו לרבי יוחנן שהוא אומר יתה ולה יחמילה? עד כאן השאלה. עכשיו... הוא ודאי חושב על אנשי חוץ לארץ, אבל הוא לא צריך לחשוש לעצמו. ולמה הוא אומר שהוא חושש לעצמו? אמר לו ריש לקיש. אז אם כן, ריש לקיש, תלמידו, שחזר בתשובה על ידו, והכיר אותו טוב, שואל אותו, אמר לריש לקיש, מהי טעמה? מהי הסיבה? היא לימה. אם נאמר. ואז כן, עוד לפני שרבי יוחנן מספיק לענות, תלמידו, רבי יוחנן, בבקש מחילתכם, תלמידו, ריש לקיש, שואל אותו, מה ראית לחשוש? אולי יש איזה פסוק בספר עמוס שמתאר את התקופה של אחרית הימים בצבעים מאוד שחורים, ואולי בגלל זה אתה מפחד. אתה מפחד ממה שיקרה בארץ ישראל בזמן הגאולה. מה קורה בארץ ישראל בזמן הגאולה? מה איתם? אילי מה אם נאמר? משום דכתיב, בגלל שכתוב, ואז הוא מביא את הפסוק בעמוס. כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדוב, ובא הבית, ושמח ידו אל הקיר ונשכו נחש. כלומר, זה מצב מאוד לא נעים, מדמה אותו עמוס לאדם שנמצא במצב שאריה בא לטרוף אותו. פונה לצד השני, רואה דוב. בסוף מצליח להימלט, נכנס הבית, סומך את ידו אל הקיר, יוצא נחש מן הקיר ונושך אותו. כלומר, אין איפה להימלט. זה יהיה המצב. אז אולי רבי יוחנן מפחד מזה. אז הוא אומר שבוא ועריך דוגמתו בעולם הזה, נחמה לפחד. הרי סך הכל, הדברים האלה, אריה, דוב ונחש, זה דברים בנאליים. זה קורה כל הזמן. מה זאת אומרת, מה זה קורה כל הזמן? הנה הוא אומר לו. בזמן שאדם יוצא לשדה ופגע בו סנטר, דומה כשמי שפגע בו ארי. כלומר, אדם יוצא אל השדה, והוא נפגש עם הסנטר. מה זה סנטר? יש לנו כאן תיאור, רש"י אומר, בר מחוזניאטה. מה זה בר מחוזניאטה? שיודע מיצרי השדות וגבוליהם עד כאן של פלוני, מכאן ואילך של פלוני. ובידו לרבות לאחד ולמעט לאחר. וכשפוגעו אותו סנטר, רוצה למדוד שדותיו. לקצר מיצרי השדות, ודומה כמי שפגע בו ארי. כלומר, יש בעיות לאדם בעולם הזה, הוא בנה מרפסת, בא הפקח, אומר לו, תשמע, אתה חרגת מן הטאבה, בוא נוריד לך את המרפסת. או אדם, יש לו שדה, בא מישהו אומר, ברישום שלנו בטאבו, אנחנו רואים שהשדה הזאת לא שלך, חצי רק מהשדה שלך וכו'. תחזיר. כלומר, יש בעיות של גבולות. בעיות של גבולות יש בכל הדורות. זאת אומרת, נכון, מדינת ישראל יש לה בעיות של גבולות, ובגלל בעיות של גבולות בעצם יש מלחמות. אבל אומר לו ריש לקיש לרבי יוחנן, גם בלי מדינת ישראל יש בעיות כאלה. כן? ומדי פעם בא איזה סנטור ואומר, הנה, זה לא שלכם, אתם צריכים להחזיר. כן? נכנס לעיר, פגע בו גבאי, דומה כמי שפגעו דוב. מה זה גבאי? גבאי זה, אומר רש"י, גובה מס המלך, דיינו, מס הכנסה. בא מישהו מטעם המיסים, עושה לך דוח, אומר, תשמע, יש לך פה, לפי הערכתנו, אתה חייב עוד 47,237 שקלים ו-24 אגורות, וזה עם ריבית והצמדה, אז זה מוסיף לך כך, כך וכך. אז אם כן, יש לאדם בעיות כלכליות. אז בעצם מה שאומר לו ריש לקיש, הדוב שמדובר עליו שם, זה הבעיות הכלכליות הקשות שתהיינה באחרית הימים. בסדר, בעיות כלכליות תמיד יש, בין שיש מדינה, בין שאין מדינה. נכנס לביתו, הוא מצא בניו ובנותיו מוטלין ברעב, דומה כמי שנשכו נחש. כלומר, יש בעיות חברתיות. אני מניח שהרעב שמדובר עליו זה לאו דווקא רעב פיזי, כי זה כבר כלול בגבי, אלא מדובר במצוקה נפשית גדולה. דור שפונה אל סמים ועל כל מיני חבלים וכל מיני שטויות, יש לו רעב גדול. אז יש בעיות בחינוך, יש בעיות חברתיות, נוער במצוקה וכדומה. בסדר, זה אנחנו יודעים, זה מאוד לא נעים, אבל זה קיים היה תמיד. לכן, ריש לקיש מתקשה להבין את הפחד של רבו, של רבי יוחנן. עד כאן ראינו גם בפעם שעברה. אלא משום דכתיב. מה?
ההבנה של
ריש לקיש את אב אמינא של רבי יוחנן. בעצם יש, הפסוק הזה, אם לא תבין אותו כמו שזה העולם הזה, יש סתירה בין הפסוק הזה לפסוק בדניאל, שם רשום בחדרים רק אימה. איך יובן באב אמינא? לא,
ברור שריש לקיש
הבין היטב את הפסוק בעמוס, ולא, אלא הוא גם מבין שרבי יוחנן מבין כך. ולכן אין לו קושי. כלומר, לכן אין קושי על הפסוק בדניאל, אבל יש פסוק, אבל יש קושי למה רבי יוחנן מפחד. אז אם כן, אנחנו מוכרחים למצוא סיבה נוספת. כלומר, הבעיות של מדינת ישראל הן אמנם בעיות קשות, יש מלחמות, יש בעיות כלכליות, יש בעיות חברתיות, זה נכון. אבל זה עוד לא סיבה לא לרצות לחיות בתקופה שלנו, כי הרי דברים כאלה תמיד היו במדרגות אלה או אחרות. אז אם כך, איך להבין את זה? אלא משום דכתיב. אז מביאים לנו פסוק אחר לגמרי. מה אומר הפסוק? פסוק בירמיהו, שהוא הפסוק שמפחיד. שאלו נא וראו אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון. זהו. כלומר, הנביא ירמיהו רואה בתהליך הגאולה משהו נורא. שאלו נא וראו אם יולד זכר. כן, עד כמה שאנחנו יודעים, עד היום לפחות, זכר לא יולד. אבל אם ראיתם פעם נקבה יולדת, זה מאוד כואב, וכיוון שזה כואב, היא שמה את ידיה על חלציה. יש איזה מין תנועה כזאת.
כואב.
כן, תנועה של כאב, אז היא שמה ידיה על חלציה. חלציה זה הצדדים. אז אומר הנביא, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה? כאילו שהם יולדים משהו. מעניין. ונהפכו כל פנים לירקון. ירקון, חיוורון בעברית תנכית. כן? אנשים נהיים חיוורים מרוב כאב. זה מה שרבי יוחנן חושש ממנו. עכשיו, כדי להבין את זה טוב טוב, אני חייב לראות את הפרק בירמיהו שעליו מדובר. כן? באיזה הקשר. בעצם זה נאמר.
הפסוק הזה, רבי יוחנן אומר בריש לקיש?
זה פסוק, לא, רבי יוחנן, כן, רבי יוחנן עונה, אומר, רבי יוחנן אומר, אני מפחד משהו אחר, או שריש לקיש ניחש, שזה הפסוק שמפחיד את רבי יוחנן, כי לא כתוב שרבי יוחנן עונה לו, אלא משום דכתיב, אבל יכול להיות שיש פה בעיה בגרסה, בכתב יד, יכול להיות שכתוב, אמר לו משום דכתיב, כן, אלא ואמר לו, אמר לו, כותבים זה א' ל', ואלא, בקיצור, זה גם כן, א' ל' עם גרש, אז הרבה פעמים יש בתלמוד שבהעתקה טעו מאמר לו לאלה. אז יכול להיות שזה מה שכתוב שם. אבל מה נאמר? זה בירמיהו בפרק למד. נכון. פסוק ו'. כן, אבל לפני כן, אני רוצה לקרוא את הפרק, אמרנו. הדבר, זה מפסוק א', הדבר אשר היה אל ירמיהו מת השם למור. כה אמר השם אלוהי ישראל לאמור, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי אליך אל ספר, כי הנה ימים באים, נאום השם. ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, אמר השם. כשאני קורא פסוק כזה, זה עושה לי טוב על הנשמה. הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא מחזיר את שבות עמו ישראל ויהודה. זה יתקיים, נכון? מתי זה יתקיים? בתשח. בשנת תשח, כשקמה מדינת ישראל, נכון? אז כתוב כאן. ימים באים נאום השם, ושבתי את שיבות עמי ישראל ביהודה אמר השם. המשך הפסוק. והשיבותים אל הארץ אשר נתתי לאבותם, וירשוה. מתי זה יתקיים? במלחמת ששת הימים. כן, שפתאום ירשו את כל הארץ, הרחבת הגבולות. אז אני קורא את זה, זה עושה לי עוד יותר טוב על הנשמה. כלומר, אני, כשאני עומד לקרוא את הפסוקים הבאים, יש לי תחושה שעכשיו יהיה עוד ועוד יותר טוב. נכון? ואלה הדברים אשר דיבר השם אל ישראל וליהודה, כי כה אמר השם, כל חרדה שמענו. פחד ואין שלום. וואו. איך אומרים חרדה בלועזית?
אנגוסטיה.
טרור. אין שלום. מישהו דיבר על שלום, שאתה אומר אין שלום? כלומר, הכתוב כאן רומז, מישהו הבטיח שלום, כל חרדה שמענו, פחד, ואין שלום. הבטחתם יונה. שאלו נא וראו, אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון. זהו. זה הפסוק של רבי יוחנן. כלומר, באמצע מהלך הגאולה, עם ישראל חוזר לארץ, מתפשט מבחינה גיאוגרפית, פתאום צצה איזושהי בעיה חדשה, מפחידה מאוד, ורבי יוחנן לא רוצה להיות שם. מעניין, על מה מדובר? מה, על איראן? ודאי שלא. אנחנו נראה על מה מדובר. אולי כן על איראן. הוי, כי גדול היום ההוא, מאין כמוהו, ועת צרה היא ליעקב. כלומר, כל הביטוי הזה, עת צרה היא ליעקב, זה פה. זה משהו שקורה באמצע תהליך הגאולה. וממנה יבשע, והיה ביום ההוא נאום השם, צבאות, אשבורו לו מעל צוואריך ומוסרותיך הנתק, ולא יעבדו בו עוד זרים, ועבדו את השם אלוהם, ודוד מלכם, אשר הקים להם, ואתה אל תירא, עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, וזרעך מארץ שביים וכו'. עכשיו אני רוצה להבין משהו. רבי יוחנן מכיר את הפרק, נכון? כן. אז הוא יודע שאחרי הבעיה יש גם פתרון, זה כתוב, נכון? אל תירא, יהיה בסדר, אני מושיעך. אז אני לא מפחד. כנראה שהמעבר הזה, אותה עת צרה, מפחידה מאוד את רבי יוחנן, ויש לו איזה קושי נפשי לחיות את זה, למרות שהוא יודע שבסוף יהיה בסדר, כמו שאומרים. טוב, על מה מדובר? מהי הצרה הזאת? הבא נראה, מה?
הנבואה לא מתייחסת לגליל בפר?
זהו,
הפסוקים
האלה נאמרו
בין בית ראשון לבית שני.
נו, אז מה? התלמוד מבין שזה מדובר.
רבי יוחנן הוא לוקח פסוק של...
כן, אבל רבי יוחנן מבין מה שמבינים כל גדולי ישראל, שכל הפסוקים האלה שנאמרו על ידי הנביאים על שיבת ציון מימי בית שני, בסוף לא התקיימו בבית שני בשלמותם, ולכן הם נדחים לבית שלישי. נכון? אז בואו נראה על מה מדובר. מאי ראיתי כל גבר. כן, הרי הוא אומר, ראיתי כל גבר ידיו על חלציו. מי זה הגבר הזה? מי זה כל גבר? אמר רבה בר יצחק, אמר רב, מי שכל גבורה שלו. מי זה שכל גבורה שלו? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כביכול, גם הקדוש ברוך הוא נתון בבעיה. כלומר, זה לא רק רבי יוחנן שנתון בבעיה, לא רק עם ישראל שנתון בבעיה, אפילו הקדוש ברוך הוא בבעיה. זה מתחיל להיות באמת מפחיד. ומאי ונהפכו כל פנים לירקון, מה פירוש הביטוי כל פנים? אמר רבי יוחנן, פמליה של מעלה ופמליה של מטה. מה זה פמליה של מעלה? המלאכים. מה זה פמליה של מטה? האומות. כלומר, כל העולם כולו יהיה נתון בבעיה הזאת. כן? אפילו השרים של אומות העולם, שרי מעלה, העולם המטאפיזי, וגם העולם הפוליטי למטה, כולם ירעשו מסביב לבעיה הזאת. אז רבי יוחנן, אנחנו מתחילים להבין למה הוא מפחד, אבל אנחנו לא יודעים ממה. הנה, בשעה שיומר הקדוש ברוך הוא, לפניכם כתוב שאמר, אבל בכתבי יד כתוב שיומר, או שאומר הקדוש ברוך הוא, הללו מעשה ידיי, והללו מעשה ידיי. האח, האבד אלו מפני אלו. מילים סתומות. כן? כלומר, אבל זה מה שמפחיד את רבי יוחנן. הוא מפחד מאותו רגע במהלך הגאולה, שבו הקדוש ברוך הוא יאמר, הללו מעשה ידיי, והללו מעשה ידיי, מדוע האבד אלו מפני אלו. מה זה? זה צריך בירור. אמר רב פאפה, הנה יש לנו פה הסבר. אמר רב פאפה, היינו דאמרי אינשה, זה מה שאומרים האנשים, כלומר מביא כאן פתגם, פתגם עממי, ראית ונפל תורה, ואז ילבשה דילה סוסיה באוריה. הנה, יש לנו פתרון לכל הבעיות, הבנו עכשיו על מה מדובר. כן? ראית ונפל תורה, ואז ילבשה דילה סוסיה באוריה. זהו, זה הפתרון. אולי אתם רוצים תרגום לעברית? טוב, נתרגם. רץ ונפל השור, והלך והניח לו סוס באבוסו. נו, אתה רואה? עכשיו שתרגמתי לעברית, הכל ברור. נכון? רץ ונפל השור, והלך והניח לו סוס באבוסו. מה לא ברור? טוב, אז מה עושים שלא ברור? איפה מסתכלים? ברש"י. אז בוא נראה את רש"י. רש"י כותב, כשרץ, אז זה מצד ימין שם למטה, כשרץ השור ונפל. אגב, למה משמש שור?
לעבודת
האדמה. עבודת האדמה, כן? שור בימי קדם זה בשביל חרישה. זה הבהמה החזקה שחורשת. מעמידים סוס במקומו באבוסו. כלומר, לא רק שהשור לא יכול לעבוד, הוא גם לא יכול לעמוד. כיוון שהוא לא יכול לעמוד, הוא לא יכול לאכול באבוס. אז מביאים סוס שאוכל באבוס שלו. מה שלא היה רוצה לעשות קודם מפלתו של שור, שהיה חביב עליו שורו ביותר. כלומר, מדובר פה בבעל בית, רגיש מאוד, הוא מאוד אוהב את השור שלו, ולכן לשור יש אבוס משלו, שם הוא אוכל, ולא שמים שם מישהו אחר. זה לא יפה לקחת, זה כל אחד עם הצלחת שלו. אבל עכשיו, בינתיים, מה עושים? מביאים את הסוס. אגב, איפה, מה הסוס עשה עד עכשיו?
איפה הוא אכל?
איפה הוא אכל הסוס? אלא כנראה שהסוס לא היה של בעל הבית, אלא הוא קנה סוס, הוא שכר סוס. בשביל מה הוא שכר את הסוס? כדי להחליף את השור. בינתיים השור לא חורש, צריך מישהו אחר, אז מביאים את הסוס. אבל סוס הוא לא כל כך טוב בחרישה. כן? אמנם אפשר לחרוש עם סוס, אבל זה לא מציאה גדולה, זה לא כמו שור. אבל אין ברירה. אין לו, הוא לא מצא בשוק, הוא מצא סוס. הוא אומר, הנה השור שלי נפל, יש לי מישהו משהו אחר, הנה מביאים לו סוס. ואז הסוס אוכל באבוס, בינתיים השור אוכל מהצד ככה, מאכילים אותו כמו חולה ככה. וכשמתרפא השור היום, או למחר, מפלתו, קשה לו להוציא סוסו מפני השור, לאחר שהעמידו שם. כלומר, אתם מבינים, הדמעות נוזלות מעיניו של בעל הבית, שאומר, מה אני אעשה עכשיו, איך אני אעשה את זה לסוס? הסוס נקשר לאבוס, הוא משוכנע שזה האבוס שלו, הוא כותב כבר שירה, יש לו ספרות מסביב לאבוס הזה. אי אפשר להוציא את הסוס מן האבוס. נכון, זה לא שלו, אבל הוא התרגל לחשוב שזה שלו. וזה לא נעים. והשור הוא כנראה שור מאוד מוסרי. כלומר, שור שיגיד, טוב, אם הוא חושב שזה שלו, אז אולי נתחלק, חצי האבוס לי, חצי האבוס לך. לא כך ברור. טוב? כך הקדוש ברוך הוא, הנה עכשיו זה הנמשל, הקדוש ברוך הוא בא לבית. כיוון שראה מפלתם של ישראל נותן גדולתם לאומות העולם. כתוב כאן עובדי כוכבים, אבל זה צנזורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן את הגדולה של עם ישראל לגויים. נותן להם את האבוס. איפה זה האבוס? ארץ ישראל. אז מישהו אחר בא, אוכל בארץ ישראל, הוא חושב שזה שלו. וכשחוזרים ישראל בתשובה ונגאלים, קשה לו לאבד אומות העולם מפני ישראל. כלומר, תיווצר איזושהי סיטואציה שבה יהיה צורך להכריע בין שתי אומות. או ישראל או מישהו אחר, אי אפשר שניהם באותו אבוס. אז יש פה איזה בעיה. הקדוש ברוך הוא אומר, הללו מעשה ידי, הללו מעשה ידי, יחד אבד אלו מפני אלו. יש לו בעיה מוסרית. כן? אז רבי יוחנן אומר, זה אני לא רוצה לראות. לא רוצה לחיות עם בעיה פלסטינאית. לא מסוגל. כן? מה?
איך הוא מתמודד עם הבחירה של עם ישראל כבכור?
ודאי, רבי יוחנן הוא יהודי טוב, הוא גם רב, הוא רבי יוחנן, הוא יודע מה זה הבחירה של עם ישראל. אז צריך להבין מה קשה לו פה. איך הקדוש ברוך הוא מסתדר עם זה?
איך הוא יאבד את האלה מפני אלה?
כן, הרי מה, הקדוש ברוך הוא הרי בחר את עם ישראל, אז איך פתאום הוא מתחיל להגיד, אלא לו מעשי ידיים, אלא לו מעשי ידיים. נכון? שאלה טובה, כן, מה אתה אומר?
כי בקדושה ראשון, בקדושה ראשון, זה לא כל כך
הקדוש ברוך הוא, בימי יהושע, אתה אומר, לקדוש ברוך הוא היה כל כך אכפת מכנענים, זה היה בסדר, כן.
ולא היינו כבר
כן, אז הוא אומר, שם לא, כדור שהוא לא הסתבך שם עם בעיות כאלה, כן? אז כן, בסדר, אני מקבל את השאלה, רק שנייה, אבל יש פה עוד שאלה.
כן, שפרעה וחילו תעברו בים.
יפה.
למלאכי השלט השם אמר, מעשה ידיי ואל תשיעו, אבל בני ישראל...
כן, אז הוא.
יפה, ולא
טוב, אז פה אתה מגיע לסוגיה, המוקד של הסוגיה. הרי אתה אומר, בימי יהושע בן נון לא מצאנו בעיה כזאת, אבל כן מצאנו בקריאת ים סוף. כן? הרי נאמר, וכאן אני קורא לכם בפרשת בשלח, כשיוצאים ממצרים, נאמר במפורש, ויהי בשלח, ואני קורא כאן בשמות פרק י' ד' פסוק, לא פרק י' ג' פסוק י' ז'. זה הפרשה שלך?
Okay.
זה ממש השגחה פרטית. ויהי... ויהי בשלח פרעו את העם. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. כלומר, שימו לב שהכתוב חזר שלוש פעמים על המילה העם, כשהוא מתאר את העם בתור אנשים חלשים. בשלח פרעו את העם. זה אלה שצריך לגרש אותם, אם לא, לא, הם לא יוצאים. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם לראותם מלחמה ושבו מצרימה. כלומר, אולי יש עוד אחרים שמוכנים לצאת, אבל אם יש בעיות בדרך, רוצים להשג. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. יש כאלה שרוצים, מוכנים לצאת, לא מפחדים ממלחמה, אבל רוצים שזה יהיה על פי תורה. רוצים לעבור דרך המדבר, לקבל את התורה. אם זה לא על פי תורה, אם זה לא דתי, אני לא בא. אני רוצה ערובות שיש שם מטבח כשר. כן? שלושת הקבוצות האלה, הכתוב מכנה אותם בשם העם. זה החלק החלש. למה שלוש קבוצות? אמרו חכמי הקבלה כנגד נפש, רוח ונשמה. אבל יש קבוצה רביעית, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה חמושים?
נשק.
עם נשק. כן? רש"י אומר, הם באים עם נשק, לא מפחדים משום דבר, הם מוכנים להילחם. שימו לב להפרש בכינום. אלה הראשונים החלשים נקראים העם, אלה החזקים נקראים בני ישראל. יש אחר כך קבוצה חמישית, כתוב עליה, ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. מה זה ביד רמה? בלי לפחד מאף אחד. אם כן, אנחנו רואים פה חמש קבוצות בעצם, שלוש קבוצות שהכתוב מפני חולשתם מכנה אותם בשם העם, שתי קבוצות, כנגד חיה ויחידה, שהכתוב מכנה אותם בני ישראל מפני עוצמתם. עד כאן ברור. עכשיו, מתוך כך באה שאלה. וירדפו מצרים אחריהם, וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב פרעו ופרשה וחלו על פי החירות לפני בעל צפון. מה זה פי החירות? הפתח של החירות. עומדים להשתחרר על פי החירות. ופרעו הקריב, אני בעברית לא הייתי כותב ככה, הייתי כותב פרעה קרב, אבל כתוב כאן הקריב, יש לזה קונוטציה פולחנית, כאילו מקריב קורבן. ופרעה הקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. לא מובן, בכלל. כלומר, פרעה מתקרב עם הצבא שלו, בני ישראל רואים, מפחדים. אני, אם הייתי, אני צריך לכתוב את התורה, לא הייתי כותב כך. אלא מי היה צריך לפחד, לפי הכתיבה שלי? העם. כן, כתוב סלם, ויראו העם את מצרים. אז העם, אני מבין שהם פחדנים, אבל בני ישראל, מה קרה להם? אלא מה? הכתוב אומר לנו, ויסו בני ישראל את עיניהם. לשאת עיניים בתנך פירושו להסתכל למעלה. אז הם לא הסתכלו על הצבא המצרי. הם הסתכלו למעלה, ומה הם ראו שקורה למעלה בעולם המטאפיזי? והנה מצרים נוסע אחריהם. מי זה מצרים שנוסע? זה לשון יחיד. אז אמרו חז"ל, לא מדובר על המצרים, אלא מדובר על מצרים. מצרים זה השם של השר הממונה על מצרים. דיינו המלאך שמכוחו מצרים קיימת. ויראו מאוד. ואז הם ראו ששם השר של מצרים יש לו טענות בבית דין של מעלה. ויצעקו בני ישראל אל השם. כלומר, הפחד שבני ישראל איננו פחד צבאי, אלא פחד מוסרי. מה הייתה הטענה של השר של מצרים למעלה? אמר, פשוט מאוד. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. כלומר, המצרים הם עובדי עבודה זרה, זה נכון. הם עובדים לאפיס, אוסיריס, איסיס, כל מה שאתם רוצים. אבל בני ישראל, גם להם יש חוט אדום, יש להם מחזיק מפתחות עם התמונה של וכל מיני דברים כאלה. הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. מדוע אתה מאבד את אלו מפני אלו? הטענה היא טענה מוסרית. ברגע שבו צריך להיות מוכרע הגורל של האומה הישראלית לגאולה שלמה, בדיוק באותה שעה עולה שאלה מוסרית. מדוע אתה מאבד את אלו מפני אלו? גם פה יכולה לשאל אותה שאלה שאתה שאלת. וכי הקדוש ברוך הוא לא הבטיח לאברהם שאנחנו נצא ממצרים? ומה עם הסגולה? הקדוש ברוך הוא יש לו אינטרסים אצלנו, לא? כידוע. מה, הקדוש ברוך הוא יהודי, דתי, עם כיפה סרוגה, גדולה, סרט כתום, הכל, אז ודאי שהוא בצד שלנו.
מצד שני אין לו מסו פנים.
אלא מה, אתה צודק, אין לו מסו פנים. זאת אומרת, ההשגחה האלוהית היא כל כך כוללת, שהיא חייבת לכלול בתוכה גם את הנוסחה המוסרית. עכשיו צריך להבין, מה זה השר של מצרים? מה זה שר של אומה בכלל? מה זה מלאך? מלאך זה רצון השם. הרצון של הבורא. הרצון של הבורא שרוצה באומה מסוימת, שהטיל איזשהו חלק של התוכנית ההיסטורית על איזושהי אומה, זה השר של האומה. ולכן כשהשר של מצרים מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בעצם מי מדבר עם מי? זה בעצם הקדוש ברוך הוא שמדבר עם עצמו. ולכן יש ביטוי מאוד חריף, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך. זה בדיוק מה שאומר כאן רבי יוחנן. כל גבר, מי שכל גבורה שלו, גם הוא בבעיה. כי הוא אביהם של כולם. אז מה עושים במקרה כזה? כן? טוב, אבל האמת היא שהכל כתוב כאן בתורה. ויאמר, חז"ל אמרו כך במסכת תענית, בירושלמי. ארבע כתות נעשו אבותינו על הים. אתם יכולים לתאר לעצמכם את הסיטואציה. יש מקדימה ים סוער. מאחורה צבא מאיים, מימין ושמאל, מדבר קשה עם נחשים ועקרבים. אז מה קורה? היהודים מתחילים לעשות דיונים. כמובן, יש מחלוקות, יש מפלגות, יש ארבע דעות. כן? אוטומטית, זה מה שקורה. וחז"ל מתארים את זה כך. הללו אמרו, ניפול לים. מה זה ניפול לים? נתאבד. רואים שזה לא עובד. אין מה לעשות. כל התוכנית הגדולה הזאת הולכת לאיבוד, בואו נפרק את העסק הזה, ננהל מדיניות התאבדותית. יש נטייה כזאת אצל היהודים, לנהל מדיניות אובדנית. אז הללו אמרו, ניפול לים. והללו אמרו, נחזור למצרים. יש לנו קהילות שיקבלו אותנו שם, יש לי בן דוד שיש לו מוסך בניו יורק, יקבל אותנו, יהיה בסדר. יש לי אפילו גם דרכון, סידרתי לעצמי גרין קארד, הכל. נחזור למצרים. הללו אמרו, נלחם. אנחנו נקדף בהם, נראה להם מה זה. והללו אמרו, נתפלל. אמרו, רבותיי, צריך לעשות משהו. ויאמר משה אל העם, הנה חז"ל אמרו כאן, אלה שאמרו ניפול לים, אמר להם משה, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו, וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. כלומר, אלה שאמרו ניפול לים, אמר להם משה, אל תיפלו, התייצבו. קודם כל לעצור את התהליך. לאן זה ילך אחר כך, לא יודע, אבל קודם כל לעצור את תהליך ההתאבדות. אלה שאמרו, נחזור למצרים, אמר להם, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אין. אלה שאמרו נילחם, אמר להם השם ילחם לכם. ואלה שאמרו נתפלל, אמר להם ואתם תחרישון. לא להתפלל עכשיו, זה לא הזמן.
מה
עושים? כלומר, כל העמדות תפוסות. כן? אין מה לעשות. אז השאלה היא באמת, למה אין מה לעשות? זה לא מאוד מעניין. בגלל שכל התגובות האלה, גם השליליות וגם החיוביות, כן, השליליות זה ליפול לים או לחזור למצרים, החיוביות להילחם או להתפלל, כל העמדות האלה הן עמדות טבעיות. כל ציבור שנמצא במצוקה יצמיח את ארבע העמדות האלה. אלה המתייאשים, אלה המקווים, אלה שמאמינים ברוחניות, אלה שמאמינים בצבאיות. בסופו של דבר, להתפלל זה טבעי, להילחם זה טבעי, לפחד זה טבעי, לסגת זה טבעי. כל הדברים האלה הם טבעיים. אבל מה שנידון באותה שעה זה לא זה. מה שנידון באותה שעה זה הזכות. האם יש לעם ישראל זכות או אין לו זכות מול מצרים. אז זה לא יעזור כל הדברים האלה. זה מה שאומר משה. כן, ראיתי פעם מודעה גדולה. זה היה בתקופת האינתיפאדה הראשונה. הדרכים היו בחזקת סכנה, חבל על הזמן, היה מאוד מסוכן. אז היה כתוב שם בגדול, אין כוחנו אלא בפה. לאור המצב הקשה, אנו הולכים להתפלל תפילה המונית במערת המכפלה, בקברי האבות, לשפוך תחנוננו לפני השם, וצריך להביא תהילים, שופרות וכו'. ולמטה היה כתוב בגדול, כל הדרך מאובטחת על ידי צהל. שקובעיה, אם אין כוחנו אלא בפה, טוב, בסדר. על כל פנים, כל הדברים האלה לא עוזרים. אז מה עזר? אז חזל אומרים שנחשון בן עמינדב הוא קבוצה חמישית. מה עשה נחשון בן עמינדב? נכנס לים. למה הוא נכנס לים? לא כמו הקבוצה הראשונה שאמרה ניפול לים. הוא נכנס לים כדי לפתוח אותו. וברגע שהוא נכנס, הים נפתח. במילים אחרות, נחשון בן עמינדב מבין שצריך ללכת עם הכיוון הכללי של ההיסטוריה ולקבוע עובדות בשטח. כלומר, כשיש אצל הקדוש ברוך הוא התלבטות, אנחנו צריכים לנקוד בעמדה של קביעת עובדות בשטח. והוא קובע עובדות בשטח, הוא נחשון. כן? זה ביטוי של ימינו, נחשונים. יש אנשים שהולכים לפני כולם, קבוצה קטנה, והם קובעים עובדות בשטח, והם מתאים את כל הקף של ההיסטוריה לטובת ישראל. הם קובעים סך הכל מה הם עשו, קרוון. אבל מקרוון לתורה, נכון? כתוב מפורש, נכון? שהלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות, ומקרוון התורה. זאת אומרת שהולכים ומתקדמים. עכשיו, יוצא שריבונו של עולם הוא באמת, כמו שאמרת, הוא אמר למלאכים, ככה מובא בגמרא מסכת מגילה, הוא אמר למלאכים, אתם אל תתערבו, אל תשירו שירה, אל תהיו לא אוהדי ישראל ולא אוהדי מצרים. זה לא ההישג שלכם. אבל עם ישראל עבר את הים ושר שירה לקדוש ברוך הוא. כלומר, אסור, כשיש מהלך כללי, מטאפיזי, שבו הקדוש ברוך הוא רואה מקום לזה ומקום לזה, אסור לנו להיות בעמדה שלו. עד רבה, אנחנו צריכים להיות חד צדדיים ולנקוט עמדה פרו-ישראלית ואנטי-אנטי-ישראלית. כן? זאת אומרת שיש כאן לרבי יוחנן, לכאורה, מה לעשות? כלומר, אז אני פה עכשיו מקשה עוד יותר על רבי יוחנן. אתה, רבי יוחנן, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יאמר על עלו מעשה ידיי ועלו מעשה ידיי. אבל אתה יודע מה צריך לעשות במקרה כזה? מה צריך לעשות? לקבוע עובדות בשטח, ואז אתה מכה את הכף לטובת ישראל. אז למה רבי יוחנן מפחד? למה? אני אגיד לכם למה. הוא מפחד שלא יהיה מי שיקבע עובדות בשטח. אז לכאורה, שהוא נקבע. התשובה היא שרבי יוחנן קשה לו לקבוע עובדות בשטח, בגלל שהוא מרגיש מאוד את מה שהקדוש ברוך הוא כביכול מרגיש. כלומר, יש שמאלנות של מעלה, שאיתה רבי יוחנן מזדהה. והלא הוא זה שאמר, בגמרא, במסכת מגילה, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, לא לשיר שירה בזמן שמעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה במסכת מגילה. לכן רבי יוחנן, כיוון שהוא אדם מאוד כללי, הוא מאוד מעמיק, אז הוא רואה את שפע החיים העובר דרך כל הקבוצות האנושיות להמוני פעולותיהם וצידדיהם השונים, המוסיפים זוהר וניצוצות רבים לאורך כל שדרות ההוויה, בכל התגלמותה, בכל המוני אידאליה. ולכן קשה לו מאוד להיות מנוקטי העמדה. חזקיהו מלך יהודה גם כן היה לו כנראה אותו דבר. עכשיו יוצא לפי זה דבר מאוד מעניין.
איך הוא כל כך
התעקש
על ארץ ישראל?
כן, הוא מאוד ארץ ישראלי, רבי יוחנן. הוא מודע מאוד לשייכות שלנו לארץ ישראל. והוא מודע לזה מאוד שהקדוש ברוך הוא אוהב את הכל ומתגלה בכל. לכן יש לו קושי. עכשיו, לפי זה, כן?
מה ההבדל בין הנלחמים לקבוצה שנוקטת עמדה, שקובעת עובדות?
הקבוצה שקובעת עובדות מוסיפה תוספת זכות. הזכות של האמונה עם המעשה. אני אסביר. להתפלל זה זכות של אמונה. להילחם זה זכות של מעשה. אבל הנחשונים יש להם אמונה ומעשה כאחד. ולכן הם יכולים, והם עושים דבר שהוא באמת חידוש. כי המאמין לא עושה והעושה לא מאמין. אבל הם מאמינים ועושים. ולכן הם מתאים את הקף של הזכויות לטובת האומה הישראלית. עכשיו לפי זה אני אתחיל להבין פה משהו. אני מתחיל להבין מדוע החכמים השונים פחדו. אני רואה שהחכמים, יש חכמים שפחדו מהחילונות, נגיד את זה כך. יש חכמים שפחדו מהשואה. יש חכמים שפחדו מהבעיות של מדינת ישראל. ויש חכמים שפחדו מהבעיה הפלסטינאית. כל החכמים האלה אמרו שמבקשים מהקדוש ברוך הוא לא לחיות בתקופה שלנו. למרות שהם יודעים שזה התהליך. הם ביקשו לא לחיות בתקופה שלנו. ואני אגלה לכם, כיוון שהם היו צדיקים גדולים, הקדוש ברוך הוא שמע לתפילתם, והם לא חיים בתקופה שלנו. נכון? הם זכו שהקדוש ברוך הוא נענה להם, באמת, היום לא חיים, לא אולה, לא רבה, לא רבי יוחנן, לא ריש לקיש, לא חיים בתוכנו.
לא זכו.
אבל אנחנו חיים היום בתקופה שלנו. אז אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לקבוע עובדות בשטח. או, זה בעצם אין ברירה, זה בעצם הגורל היסור שלנו. עכשיו, כפי שאמרנו, בשיעור הזה של יום רביעי, אני לא עונה על שאלות שמופיעות על המסך, אלא בסוף השיעור. כיוון שהגיעו הדקות האחרונות, עכשיו אני יכול להסתכל. כן, אני יודע, כל הזמן אתם עשיתם שם ככה. טוב, שלום, למה הרב משתמש במילה שואה? הרי כפי שכבר טען המשורר הצג, מילה זו משמע שזה היה מנסון טבעי. משום טבע בלתי נמנע ולא מעשה מכוון של ניסיון לרצח עם. נכון, אבל אני משתמש בשפה שכולם משתמשים בה. האם רבי יוחנן יודע מלכתחילה כי יהיה קשה להחזיר אדם כמו פרופסור קרלו להאמין? אולי יש להם הבנה שבאחרית הימים כי רק האדם הפרטי ברצונו שלו בלבד יוכל. תודה. אפשר לראות את השאלות הבאות, תודה.
פרופסור קרלו.
הוא מתכוון לפרופסור קרלו שטרנגר, שאני מתווכח איתו בתוכנית קבועה בוויינט, בערוץ האורות. כן, מזה הוא מתכוון. כן, כן. טוב. עת צרה היא... מה? טוב, אם אתה אומר, אני אכן לא רואה את זה. עת צרה היא ליעקב. יעקב הרי מדובר בפרט ולא ישראל. קשה לי להאמין שרבי יוחנן פוחד על אלה מעשי ידיי שהם גויים. אולי רבי יוחנן רגיש לחילונים, הרי הם גם מעשי ידיו, תודה. אני חושב שרשי הבין את רבי יוחנן יותר טוב מאיתן. מסו פנים. אז גם לכיווננו, 6 מיליון יהודים, תודה, באמת לא בסדר. גם זה קשה. גם לנו יש טענות. אז זה אם אתה אומר שהשואה היא חס וחלילה עונש. אי אפשר להבין את השואה במונחים של חטא ועונשו. זה ילדותי לחשוב את זה. כן? אבל אפשר כן להבין את השואה במסגרת של מהלך היסטורי, זה כן, ועל זה אפילו כתבתי מאמר הנקרא שואה ושאלה, מודפס בספר זית רענן. וגם יצא כחוברת. הגדיל השם לעשות עם אלה ואלה, מעשה ידי, תודה רבה. לא, עם אלה הכוונה עם ישראל. האם רב יוסף חי היום? בוודאי שהוא חי היום, הרי הוא לא ביקש שיהיה תבל אחמיני, סימן שרב יוסף חי היום. איך הוא חי היום? באיזה צורה? אבל לפי מה שלמדנו, רב יוסף הוא זה שקורא את האורות, נכון? אז מי שקורא אורות, הוא רב יוסף. הוא יכול לראות את המצב ההיסטורי בעיניים פקוחות ונכוחות. רוצה להגיד משהו?
מה בעצם החולשה של הקבוצה שנקרא העם, שהתעקשו לקבל תורה?
כן, הקבוצה שנקראת העם, שמתעקשת לקבל תורה, היא זקוקה לתורה בתור חיזוק. כי הרי אם אתה רואה בסיפור של התורה, אני שוב חוזר לפסוק, והיא בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. מכל מיני סיבות. משמע שלכתחילה היה צריך לצאת ממצרים ולעבור ישירות דרך ארץ פלישתים לארץ ישראל. נכון? ומה עם מתן תורה? לא בתוכנית.
שם.
לא יודע. לכאורה בשום מקום לא כתוב שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות על מתן תורה. הוא קרא את הברית על ארץ ישראל. וגם כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, מדוע צריך להוציא את ישראל ממצרים? זה כדי לקיים את הבטחתו לאבות, לתת להם את ארץ כנען. וגם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, לא קיבלו את התורה.
אז תורה לא הייתה מופיעה בעולם?
הייתה מופיעה, רק לא הייתה ניתנת, לא היה מתן תורה. אלא היה כמו אצל האבות, זה היה נובע מהטבע העצמי של האומה, באופן טבעי. אלא, כיוון שיש חולשה, והחולשה באה לידי ביטוי גם בתחום הפוליטי, שהם מפחדים מן הפלישתים, אז יש צורך בגילוי תורה. ואז התורה מסבירה לי מי אני. אבל זה חולשה, כלומר, אם אני מתנה את חזרתי אל הנורמליות בזה שתהיה תורה, אז זה סימן שאני חלש.
דווקא
אני לא נגד זה, כן? אני גם כן לומד תורה, אתה יודע? אני גם בעד. אבל
מתן תורה סיני הביא אותך למצב הזה שאתה טבעי עם כל המצב.
לא, דווקא לא. מתן תורה לא הביא... לא, ההפך. מתן תורה לא הביא לטבעיות, אלא מתן תורה הביא לכפייה. כן, כפה לאמר כגיגית, והתולדה של זה היא תולדה לא נעימה, שבגלל זה אנחנו דחינו את התורה ומרדנו בה במשך הדורות וכו'. כן, דיברנו על זה הרבה כשלמדנו גם את ירמיהו פרק למד אלף.
אז מה לפסקה זו המתם?
פסקה זו המתם לשם, מיד חזרה זו המתם.
בעיקר.
נכון. אז השמאלנים האלה לא כל כך גרועים, מה? נכון. כנראה שהם מבטאים משהו בנפש הישראלית. הם טועים במסקנה. הם אינם יודעים כיצד לחלקל את הרגש הזה. אבל הרגש של ההכרה שהקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו זה דבר אמיתי. רק שהם אינם יודעים כיצד הרחמים האלה יוצאים אל הפועל, ולכן במקום להועיל, הם מזיקים גם לאלה שהם רוצים לרחם עליהם. איך ייתכן שרבי יוחנן לא הצליח לנקז אור עליון זה שבו תפס את האהבה הכללית לתוך מסגרת פעילות מוגדרת של כיבוש שיטתי של ארץ ישראל? כל אחד והתפקיד שלו. טוב? כן.
אם אני תפוס עמדה על זה, אז
למה השם לא אומר לשרים של המדינות האחרות שתיקו, זה רצוני שהם יעשו מה שאני עכשיו? יש מדרגות ברצון. יש מה שאני רוצה, ויש מה שאני באמת רוצה. נכון? גם אצל האדם זה כך. אז גם באלוהות יש רצון לפני מרצון. הרי זה מה שכתוב, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? אבל יש לי עצה, דבר אל בני ישראל וישר. כלומר, תסדר משהו. כדי שיעשה רצוני האמיתי. כן, בבקשה.
על הפירוש של רש"י על רעיד בן אפים תורה,
כן.
הוא אומר, כיוון שראה המפלטן של ישראל נותן גזעתון לאומות העולם,
נו.
וכשחוזרים ישראל בתשובה מנגלים, תרשה לו לאבד אומות העולם מפני ישראל.
קראת מצוין. הוכחת שאתה יודע לקרוא. נו, אז מה השאלה?
אבל מה זאת אומרת לאבד אומות העולם? הרי הארץ הייתה לא בדיוק בשליטה של מישהו. מה זה לאבד? לאבד אותה מפני ישראל בתוך מארץ ישראל?
נכון, נכון, בכוונה. כן, כן. ולפעמים יש גם באומות העולם... מה?
את מי היה לאבד?
מה? יש הסוס. הסוס, הוא רוצה את המקום. אז צריך להוציא אותו.
זה בעיה. אנחנו מדברים על תקופת הגאולה.
אנחנו מדברים על תקופת הגאולה. שזה עכשיו.
בזמן הזה.
נכון. אז זה מקביל, אמרתי, אותו סיפור שקורה באחרית הימים, מקביל למה שהיה בזמן יציאת מצרים. כן.
למה השור נפל בכלל? בגלל שהוא רץ, הוא אמור לרוץ ולעמוד ולהמשיך לרוץ.
למה שור נפל? כי הוא רץ, כן? מי ביקש ממנו לרוץ? שור לא צריך לרוץ. שור הולך. שור רץ, זה לא כל כך פשוט. ואץ ברגליים, חוטא. נכון? מה אתה אומר?
הרש"י הראשון על התורה, ברצונו נתנה להם, אז מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותם ולהביא אותם.
יש פה בעיה. רש"י הראשון על התורה אומר כך. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ונתנה לאשר...
לאשר...
רוצה לטעות, אז אני לא...
אז... אבל אני לא רוצה שתטעה גם כן. הוא נתנה לאשר ישר. כלומר, יש קריטריון מוסרי. צריך לתת ידי חובת המוסר.
אבל נכון? אין אצלה מוסר.
מה?
אבל הם לא מוסריים.
אבל גם אנחנו לא. כלומר, נזיר, הללו עובדי עבודה זרה, אבל הללו עתידים להיות גם כן עובדי עבודה זרה. זה בעיה, כן? מה הקשר?
פסקה זו מותם זה קרה דווקא במעמד הר סיני. אם נכנסים ישר, איך זה קורה?
אם היינו מסוגלים להיכנס ישירות לארץ ישראל, לא הייתה לנו זוהמה בכלל. וגם...
זה הראשון.
כן, כן, זה בדיוק התביעה. נכון.
הייתה לנו אז.
לא, 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 לא. אנחנו רוצים לחזור למצב אדם הראשון. הרי אברהם, יצחק ויעקב היו מסולקים מחטא אדם הראשון. אברהם תיקן את העבודה זרה שלו, יצחק את השפיכות דמים שלו, ויעקב את הגילוי עריות שלו. אז יצר להיות תולדותיהם כיוצא בהם. זה לא היה.
שר מעמד הר סיני פסקה זו
מה? מה? אז בגלל מעמד הר סיני, כתוב הגמרא, נו, אתה ממציא את הגמרא. כתוב הגמרא. פסקה זו המתן.
דווקא מעמד הר סיני.
נכון, כתוב, נו, אני יודע.
אז לא היה מעמד הר סיני.
אז לכן לא הייתה ברירה. אלא באמת להוציא ממצרים דרך מעמד הר סיני, אבל זה בגלל חולשה שלנו.
אז הדרך לשתים הזה, זה לא תוכנית לך תחילה.
זה, כלומר, הדרך, לפי הכתוב, פלישתים זה לכתחילה. אבל כיוון שהגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהזוהמה שולטת, לא הייתה ברירה אלא להוציא דרך מצרים, דרך המדבר. דהיינו, מעמד הר סיני הוא תיקון לחולשה שלה. כן, מה אתה אומר?
מה אמרת שאנחנו חלשים? במה?
לא שומע.
שאנחנו חלשים, אמרת משהו שחלשים במה?
יש לנו חולשה גם נשמתית וגם פוליטית. החולשה הפוליטית שאנחנו מפחדים מהפלישתים, ולכן לא רוצים להילחם, והחולשה הנשמתית שאנחנו לא יודעים מי אנחנו, ולכן צריכים תורה. טוב, עד כאן להיום. שלום.